אז אני אמורה לא לדבר על טראמפ, כאילו, זה לא...
תעשי מה שאת רוצה, תדברי מה שאת רוצה.
אבל זה לא אסקפיסטי.
אני חושב שלדבר על טראמפ עכשיו, כאילו, כשיש לנו את המלחמה שלנו, זה קצת אסקפיזם.
אני מבינה מה אתה אומר, כי זה לא החיים שלנו.
זאת הדרמה האמריקאית הגדולה. מבחינתי, כשיש לאמריקאים בחירות, מאז 2016, זה פשוט הדרמה הכי טובה שמשודרת אחת לארבע שנים. כאילו, זה אגב באמת משהו שהתחיל עם טראמפ. טראמפ הוא דמות, כאילו, הוא הגיע לחיינו כדמות בדיונית, כדמות מהטלוויזיה, כדמות בידורית מהטלוויזיה.
שמופיעה בסקס ועיר הגדולה.
ושכחו אותי בבית שתיים, ומוזכר בכל מיני סרטים. אני חושב שכאילו, מאז ה-70s כבר הוא מוזכר בסרטים.
דמות חוזרת ב-WWE.
יעני, ואז הוא מגיע לבחירות, והבחירות הן, הן עכשיו סדרה בטלוויזיה. ואתה מקבל את הילרי עם כל המטען שיש לנו ממנה עד אז, ווואלה, זאת הייתה גם, זה גם היה אחלה של סדרה שראינו בחדשות. וואי, בוא נע עכשיו, כאילו...
איזה יופי, הלקח שהם שונאים נשים.
לא, זה נורא והיום. שוב, זאת סדרה מרתקת, אבל היא קשה נורא לצפייה. היא, בגלל שכשהיא מגיעה לשיא שלה עם בחירות, אתה יודע שהחיים שלך על כף המוזניים באיזשהו שלב, ואז זה מפסיק להיות אסקפיזם. אבל נכון לעכשיו, כשיש את טראמפ בצד אחד, ואת המלחמה שלנו בצד שני, טראמפ עדיין הוא הדמות בטלוויזיה, ואנחנו אלה שיורים עליהם טילים.
לא רק טילים.
כן, לא, אני טילים כסינקטוחה.
סינקטוחה, איזה מילה יפה. טוב, נצא לפתיח. אז פתחנו, אני מגי.
אני זוהר.
ואנחנו מרשם לבינג' פלוס זוהר, נפגשות פעם ולדבר על סרט או סדרה, בהקשרים תרבותיים, פילוסופיים, דיגיטליים, היסטוריים. לא מדברים פה על טראמפ. מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות. מקום טוב לגלות אם מוצאנו פרק, כי...
איפה עוד? נגלה.
כן, ספוטיפיי. ונתחיל ממה צרכנו השבוע.
אני נורא שמח שאת שואלת את זה, ודיברנו על זה קודם כשהתכוננו לשידור. אני צרכתי השבוע את הסרט אמיליה פרז, שזכה בפרס השחקניות הטובות ביותר בפסטיבל קאן, השחקנית הטובה ביותר שניתן לשלוש שחקניות מהסרט, וגם בפרס חבר השופטים, ובעצם מתואר על ידי רבים כאחד הסרטים הטובים ביותר של השנה.
המון בז.
המון בז, מוצדק. אני נורא שמח שזה קורה, כי אני נהנה ליהנות עם כולם, אני לא אוהב לצעוק המלך הוא עירום, אני רוצה לראות מה הוא לובש.
כל המבקרים האחרים שהלכו להקרנה.
כן, סליחה על זה, מגי.
כן.
אני דחיתי את מועד ההקלטה לטובת צפייה בסרט.
כן, זאת הבעיה שלי, לא שהתקיימה פגישה של קבוצה של מקבילים אליי בלעדיי.
אני לא יודע להחליט על דברים כאלה, מגי.
לא, 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 אתה מנהלת רשימות, אני בדקתי, זה אתה.
אני לא ניהלתי אף רשימה, אני אגיד על אמיליה פרז,
כן.
שזה סרט הוא טרנס-אטלנטי ומולטי-ז'אנרי, שזה כדי לומר שהוא סרט צרפתי, מקסיקני, במרכזו שתי כוכבות אמריקאיות, שתי כוכבות הוליוודיות, והוא מתרחש גם בין השאר בתל אביב.
בירת ההומואים של ישראל.
קו עלילה שלם שמתרחש בתל אביב, והוא גם באותה מידה סרט גנגסטרים, שהוא גם מחזמר, שהוא גם מלודרמה.
אבל לא גרוע כמו הג'וקר.
הוא סרט נפלא ונהדר על עורכת דין שמסייעת לגנגסטר עוצמתי בקרטל המקסיקני לעבור תהליך של התאמה מגדרית ולהפוך לאישה.
זה נחשב התאמה מגדרית?
לא, זה התאמה, מה שקורה בסרט?
כן.
כן, לא, זה ממש...
חשבתי שזה מסיבות של כאילו...
לא, 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 לא. הגנגסטר הזה רוצה להפוך לאישה. ומעבר לזה אני לא מוסיף עוד מילה, מעבר לזה זה כבר לקלקל את מה שקורה בסרט, כי קוראים בסרט דברים, זה לא רק אווירה, אבל האווירה, אלוהים, אתה רוקד, אתה שמח, אתה באוויר, כי זה מחזמר נפלא ונהדר, זה ללה-לנד, רק...
טוב.
לא, ללה-לנד סרט נהדר, פשוט אתה מצפה לקבל סרטים, כאילו את העשייה הזאת, בסיפור אהבה על הוליווד, אוקיי? זה הגיוני שתקבל את זה בלה-לה-לנד. לקבל את זה בדרמת גנגסטרים מקסיקנית, זה אוש! איזה תבלין לאיזו מנה. ואז כשזה נהיה יותר ויותר דרמטי ורומנטי וסקסי, אוי, פדרו אלמודובר, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה בסרט הזה של זוכה פרס דקל הזהב לשנת 2019, ז'אקו דיאר? אנחנו פה בסרט של ז'אקו דיאר, ופתאום אני מקבל קצת אלמודובר? אוי, שמישהו יביא לי את הקסטניאטות. איזה סרט משגע, איזה סרט שהוא אושר, איזה סרט שהוא קולנוע, ובלי לצעוק אני קולנוע, אני קולנוע, בלי זה. פשוט הן רוקדות והן שרות והן סקסיות. זוהי סלדניה הזאת, כפרה עליה. אני ריאיינתי אותה למאקו לפני שנתיים, וכשאני אומר ריאיינתי, אני מתכוון לסביבה מאוד אנטי-עיתונאית, מיוחצנת של הסרט אבטאר נקודתיים דרכם של המים. הכל בסדר, אבל אני ראיינתי את זוהי סלדניה בשביל הסרט הזה.
לא, אני לא ראיון על הסרט.
אבל זה היה במלון, אלוהים, אני הייתי בשוק, זה היה בלונדון, פעם ראשונה שקרה לי דבר כזה, התיישבתי בחדר, חיכיתי שזוהי סלדניה, והכוכב שלצידה, סם וורת'ינגטון, ייכנסו, ומגיעה לחדר, האישה השנייה הכי יפה שראיתי בחיי, באמת, אתה רואה אותה.
מי הראשונה אם הייתי צריכה לנחש?
מגי גל.
אני עדיין נחשוב על זה.
האישה היפהפייה הזאת מתיישבת מולי, מולנו, והיא נהיית כאילו אישה קורקטית שצריכה לעשות את העבודה שלה, שזה לספק לנו תשובות שהיא הכינה מראש.
זה המון שעות והרבה רעיונות כאלה ברצף.
ברור, זה כאילו עוד יום כשחקנית, היא משחקת. אבל זה עבד עליי. אגב, אחרי חצי דקה, הגיע לחדר סם וורת'ינגטון, שהוא השחקן הראשי בשניים מארבעת הסרטים המצליחים ביותר בהיסטוריה. זה הכוכב של שני הסרטים האלה, של אבטאר ואבטאר 2.
אנשים מזהים אותו בכלל?
לא, אני בקושי זיהיתי אותו. אמרתי, טוב, יש כאן גבר חתיך הורס, אבל לא רק שאני לא מזהה אותו, ברגע שזיהיתי אותו, ברגע שאמרו לי, this is Sam, נכון, אתה הכוכב של הסרט הזה, אז הבנתי, לאיש הזה אין נוכחות מול מצלמה, אין לו נוכחות ככוכב קולנוע, ולידו עומדת הברבורה הנבה הזאת, זוהי סלדניה, ששוב, עונה על שאלות באופן קורקטי, אבל לקראת סוף הרעיון, אני הזכרתי לה סצנה אחת מהסרט אבטאר, מאבטאר של 2009, ובסצנה הזאת, הדמות של הנאיטירי מנסה להסביר, לג'ייק סאלי, לגיבור, היא מנסה להסביר לו, there are many beautiful, many amazing women in our tribe. You can go for,
Ninette.
You can go for Mary Jane, you know, ואז, and Ninette is the best singer.
הרסתי את הפאנץ' אני מבינה, אבל זה עדיין מצחיק אותי.
באבטאר, אשכרה אומרים, נינט היא הזמרת הכי טובה, ואנחנו בארץ התחרפנו.
היה גם את הסרט המצויר הזה של לוק בסון, גם שם יש נינט היא הזמרת הכי טובה.
נכון, אז פשוט מה שקרה זה שממש בסוף הג'אנקט, ככה קוראים לזה, זה לא מסיבת עיתונאים, זה ג'אנקט, אתה ועוד חמישה עיתונאים מרחבי העולם, ששואלים אותן את אותה שאלה, את אותם שאלות, ואני שאלתי שאלה שרק אנחנו יכולים כאילו להיות הקהל שלה, וזה זה כשאמרתי לה, זוהי, שאלתי, can I ask one more question? אוקיי, אוקיי. זוהי, אני אבגוד בעם שלי, אם אני לא אשאל אותך את השאלה הזאת. היא אומרת, oh, wow, oh, no. אמרתי, אצלנו בארץ יש אישה ושמנינת, והיא הזמרת הכי טובה במדינה. ואז כשראינו את אבטאר, ושמענו את החומרת לג'ייק, נינט is the best singer, אנחנו השתגענו. מה יש לך לומר לנינט? כאילו, לא, שאלתי, את שמעת על זה? I never heard of it. It's incredible. נינט, there's a נינט who's a singer.
אלק לא שמע על זה, כל הוליווד ישראלים, בטוח אמרו לה קודם ולא זכרה.
אני שאלתי את זה אחר כך את נינט, אבל אגב, את אותו דבר. והיא כאילו אומרת, צ'או נינט, היא כאילו מנסה לשלוח למסר, צ'או נינט, I'm so excited to listen to your music on Spotify. ממש, היא הייתה ממש חמודה. ואז כששמתי את זה בסטורי, אז שאלתי, אז דייקתי את נינט והיא שיתפה, ואני אומר, אני לא האמנתי שנינט טייב שיתפה סטורי שלי, אני כל כך התרגשתי מזה.
האובססיה של המדינה שלנו לנינט זה משהו שכאילו, באמת השיק 1,000 סמינריונים. משהו מטורף.
אז באמת פשוט נורא התרגשתי מהזכות לחלוק את זה עם גברת סלדניה, ושנתיים אחרי ראיתי אותה בסרט הכי טוב של השנה, אמיליה פרז, שם היא פשוט נותנת בראש בתפקיד של עורכת הדין הסקסית, אבל הלא בטוחה בעצמה, שכן בטוחה בעצמה, ומבינה שהיא מסייעת לקרטל שבו היא ניסתה להילחם כל הזמן הזה, והיא עושה את זה בשירה ובמחול. אוף! איזה תפקיד, שתיקח את האוסקר באהבה גדולה מבחינתי, שתחבוק אותו איתה, איזה שחקנית, איזה אישה, חברה שלי מלונדון.
לפי הבאז בהחלט הולך לכיוון של אוסקרים.
בהצלחה לך, זוהי.
שיהיה בהצלחה. אני עכשיו?
כן, בטח, איזה תוכן הצרכת
לך? אז אני ראיתי סרט דוקו שנקרא משחק מלחמה. עכשיו, למי שלא יודע, משחק מלחמה זה כשמערכות ביטחון, מערכות ממשלתיות, נפגשים למין סימולציה כזאת, שמנסים לבחון תרחישי קיצון. אז נגיד, מה אם קרה אם רוסיה תפלוש לכל המדינות הבלטיות? אז עשו כאלה של נאטו. אז זה ספציפית, ארגן ארגון וטרנים אמריקאי שמייצג כמיליון וחצי וטרנים, לא מפלגתי, שהביא אנשים מחמישה ממשלים אמריקאים שונים, חצי רפובליקנים, חצי דמוקרטים, ואנשי מערכות הביטחון, לעשות סימולציה של מה קורה עם מישהו שאינו טראמפ, מפסיד ומנסה לארגן הפיכה שוב.
אוקיי. שדווקא דמוקרטים יארגנו הפיכה?
לא, זה דמות דמויית טראמפ, שמנהיג אנשים דמויי קיואנון. הם קוראים לזה The Order of Columbus. הם כאילו המציאו ארגון בשביל הסימולציה, אבל זה מתבסס על הרבה ארגונים של עליונות לבנה אמריקאית. זה כאילו, אתה מכיר את אירועי הקפיטול?
לא, את זה אני מכיר.
אז זה הדיבור שזה יקרה שוב, אם טראמפ יפסיד.
סבבה, זה לא רלוונטי לי עכשיו.
זה לא. אני לא מות. אוקיי, רגע, אז זה נורא מעניין. אז בעצם עושים סימולציה של האירועים עצמם, יש את הבלו סל ואת הרד סל, ככה קוראים לזה, תמיד במשחקי מלחמה, זה לא קשור לדמוקרטים ורפובליקנים. ורואים פחות או יותר חדר המצב נראה, כי זה הכל אנשים שהיו בחדר מצב, לא הזה ספציפי, כאילו חדר מצב כלשהו בעבר, זה הכל אנשים שהם אנשי כוחות הביטחון, והתנאי הנוסף שהם הוסיפו זה שהפעם וטרנים הצטרפו לניסיון הפיכה. זאת אומרת, לא רק וטרנים, גם הם דיברו על 3-6% מחיילים סליחה, אנשי כוחות המשטרה, שזה פחד אלוהים. ואתה צופה בזה, ואני ויול ניסינו גם לשחק משחק של כזה, מה אנחנו היינו עושים? אז מדי פעם עוצרים את הסרט, וכזה, אוקיי, זה המידע שיש, מה אנחנו היינו עושים? ובדיעבד גילינו שהיינו עושים הכל לא נכון.
תשמעי.
האינסטינקטים הם קטסטרופה של בני אדם רגילים. אנחנו, האינסטינקט הראשון שלנו, פחות או יותר לראות בכולם. כאילו, לא ככה, אבל לשלוח את אנשי המשטר הלאומי, וזה סיטואציה שבקלות הייתה מסלימה לירי בדיעבד. מאוד מעניין. יש בזה משהו נורא, לא יודעת, המבלינג, מעורר ענווה, לא יודעת איך לקרוא זה בעברית, צניעות, וכולי. מאוד מאוד שווה לראות את זה מהבחינה הזאת. מה עוד היה?
מה עוד היה?
מה עוד היה? סיימתי את הוויקינגים, סוף סוף.
אוקיי, שמעתי שביבי אוהב את הסדרה הזאת.
למה אתה עושה לי את זה?
בגלל שזה מעניין, כי הוא הבן אדם היחיד ששמעתי מדבר עליה.
מה? שמעתי מלא אנשים מדברים עליה. בעיקר בנים עם גל החצד.
אז כן, כתבתי עליה פעם איזה אייטם למאקו, או לא משהו, השחקנית הזאת עומדת להשתתף בעונה החדשה של הסדרה, אוקיי, אכפת לי.
תקשיב, סדרה טובה, היא כאילו חצי של ערוץ ההיסטוריה, חצי של נטפליקס, אז היא הרבה מבוססת היסטורית, כאילו, כמה שאפשר על תרבות שלא כתבה.
יותר מזה אני אגיד לך. כן. אני הרי ראיתי סטילזי משם. כן. אז זה לא מספיק כדי לשפוט דיוק היסטורי של סדרה, כאילו, אני לא ראיתי את הסדרה, אבל אני לא מכיר את התקופה ההיסטורית. אבל עצם העובדה שהם נראים שם כמו חתיכים וחתיכות הלימודים, זה כבר פשוט כאילו, זה אני...
אתה יודע מה הייתה התספורת האמיתית של ויקינגים?
מה?
זה היה בוב. עם פוני. איך? הגלגל, תספורת קסדה.
אז כאילו...
אי אפשר לעשות את זה, אף אחד לא ייקח אותך ברצינות.
אז הנתון הזה של, כאילו הקריטריון הזה של האם זה מדויק היסטורית או לא, ברגע שאתם הולכים לפי אידיאל היופי של התקופה שבה הסדרה או הסרט יוצאים, אתם כבר מספיק לא מדויקים היסטורית כדי שתעשו מה שאתם רוצים. תעשו מה שאתם רוצים. אם העבר הוא פיקציה... אם העבר הוא דמיון, אם אנחנו מדמיינים היסטוריה...
אבל זה בדיוק, זה היסטוריה שהיא מדומיינת, זה סאגות.
אז אנחנו יכולים בפיקשן לעשות מה שאנחנו רוצים. מי שלא מת יכול למות, ומי שמת יכול לחיות, ומי שהיה סטרייט יכול להיות הומו, ומי שהיה גבר היה יכול להיות אישה, ומי שהיה שחור היה יכול להיות לבן.
כן, עכשיו נפסיק לעשות את אלה.
די, לא, אבל מה, שנפסיק לעשות את אלה?
לא, אני חושבת שכל הנושא של ההתאמה של מגדר גזע וכל מיני כאלה, שאנחנו עושים לסיפורים קלאסיים, זה הצלנות שלנו, במקום ללכת לאיפה שהאנשים האלה באמת היו, ולספר סיפורים משם, שזה מה שאתה פאקין אמור לעשות, במקום לעשות לי אנולה הולמס, האחיינית המטופסת החכמה של שרלוק, ואני את הביצה.
אבל לא, היה, לא הייתה דמות ספרותית כזאת, לא היה, אגב, לא היה שרלוק הולמס.
תמציא אחת, זה
לא,
כל הקטע.
לא, אבל סבבה, אם כאילו, את אומרת למה באנולה הולמס יש שחקנים שחורים?
לא, זה לא... הנושא של בליינד קאסטינג, אני לא מדברת על זה, אני מדברת על זה שהם לוקחים סיפורים קלאסיים, משנים אותם, ואז כולם מתעצבנים עליהם, והם לא מבינים למה מתעצבנים עליהם. במקום לעשות סיפור חדש, על בת ים שחורה, אתה קורא לאריאל ואתה מעצבן את כולם.
לא יודע, לא אכפת לי מזה שבת הים הקטנה הייתה שחורה, כי כאילו היא בת ים, היא יכולה להיות באיזה צבע שאנחנו רוצים.
לא, אבל הדיון הוא הדיון הוא אמנם מטומטם, אבל הוא קורה בגלל שאתם מספרים את הסיפורים האלה באופן מלאכותי, ולכן זה מעצבן את כולם. אם הייתם הולכים לאיפה שהסיפורים האלה נמצאים, או מספרים סיפורים חדשים, אנשים, השחורים, על whatever, זה הרבה יותר מעניין, ולא מרגיש חד ממדי כך.
לא, אני מכבד את זה, זה נכון, פשוט כאילו, בעיקר לא, תשמעי, לא אכפת לי עם כל הסרטים האלה של דיסני, בעיקר בגלל ש... אני אומר, תעשו סרטים חדשים, כי אני רוצה לראות סרטים חדשים, וכאילו, אל תעשו לי רימייקים, כי אני לא מעוניין לעשות, לראות רימייקים, ברוב המוחד של המקרים. כאילו, זה כבר לא עניין של גזע, מגזע, שהיא תהיה שחורה, שהיא תהיה לבנה. אל תעשו את זה. זה גם לרוב, ברוב המוחד של המקרים, יוצא לא טוב, לא מעניין, לא אסתטי, לא קולנועי, לא... די, די, תשחררו אותי. כאילו, זה כבר לא קשור לצבע של מי. לא אכפת לי. פשוט לא אכפת לי מהסרט הזה. כאילו, לא אכפת לי משלגיה, לא אכפת לי אז שהיא תהיה לטינית או לא לטינית, כי לא אכפת לי מהסרט הזה, אני לא מעוניין לראות אותו.
אולי תפסיקו לספר את הסיפור של שלגיה, וספרו סיפור חדש של מישהי לטינית, הצעה רדיקלית כזאת.
כן, לא, והם עושים את זה, ואגב, כשהם עושים את זה, זה לפעמים מהמם. בדיוק. אנקנטו סרט מהמם. אנקנטו יותר טוב מרוב סרטי הנסיכות המפגרים האלה.
זה מדויק. טוב, נתחיל עם על מה אנחנו מדברים היום, מדברות היום?
אנחנו מדברות היום על הסדרה שכתבו נועה ארנברג וגלית חוגי, וביים גורי אלפי, האחיות המוצלחות שלי.
האחיות המוצלחות שלי, הודו.
אנחנו מדברים נקודתית רק על הודו?
אנחנו מדברים נקודתית רק על הודו.
כל הפרק הזה על ארבעת הפרקים?
אתה תראה, אתה תראה, זה יעבוד, זה יעבוד, אני מאמינה בנו.
אני משוכנע, לא, הם גם יותר טריינים בזיכרון, הכל טוב.
רגע, טריילר. אז, האחיות המוצלחות שלי, הודו. יאללה, עונה 4, בוא נתפור הודו על חשבון, יס. היא עונתה הרביעית של האחיות, סדרת קומדיה ישראלית, ידה ידה ידה, עברנו על זה בפרק האחיות. אז, העונה, סלש, מיני סדרת בת, סלש, סרט בארבעה חלקים, מתמקד במור קטן, שסוף סוף אחרי שירות של 2500 שנה בצהל, זוכה לצאת לטיול הגדול להודו. אממה, מור קטן היא בבירור יותר טיפוס של אירופה הקלאסית. במקום להיות מוקפת בשיקורים אוסטרליים בספרינג ברייק, היא מוקפת בסטלנים פוסט-טראומטיים, סוחר סמים שרמטי, ומגוון חיות בר מהסוג שלא אמור לחרבן לך על המדריכה ליד הבית. הרבה בלגן, מעט מאוד קריזמה, והודו אחת. יוצרים את העונה סלש מיני סדרת בת סלש סרט בארבעה חלקים. סדרה עדיין נוצרה על ידי גלית חוגי את נועה ארנברג, בוימה על ידי גורי את אלפי, והעונה עלתה ביס בספטמבר השנה.
ואני נורא נהניתי מהעונה האחרונה הזאת. אני... מודה שהייתי מעדיף את מה שככל הנראה היה במקור, וזה עונה אחרונה. ובמובן הזה, זאת המחמאה הכי טובה שיש לי לתת לפרויקט שהוא האחיות המוצלחות שלי. היה מהמם, רציתי יותר. אני חושב שהרוב המוחץ של היוצרים היו מעדיפים שהקהל שלהם ירצה עוד, ולא יגיד קיבלתי מספיק, ואז יותר מדי. לדוגמה, אגב, וכאילו, אני לא בטוח שזו דוגמה שזה כאילו ספרה שהצוות אלפי, ארנברג, חוגי,
התאגיד.
כן, לא נראה לי שהם כיוונו לספירה הזאת, אבל, וטוב שכך, הפיג'מות הייתה יכולה להיות הסיטקום הישראלי הטוב ביותר אי פעם.
עם שלוש עונות.
אם היינו סוגרים עם אלונה, קיבלנו רגעי C בעונות הראשונות שאחרי, ואז כבר נהיה פשוט כאילו פרויקט מסחרי של ערוץ הילדים, שזה מה שזה היה מלכתחילה. אבל זה פשוט היה יכול להיות אקספרימנט כל כך מצליח ויפה. אז עם האחיות המוצלחות שלי, אנחנו לא הגענו לנקודה הזאת. אנחנו הגענו עם שלוש עונות נהדרות וכיפיות, ובמובן הזה אגב, אני רוצה לחלוק עלייך, כשאת אומרת שירות צבאי של כ-2500 שנה, כי קיבלנו את השירות הצבאי של מור בגדול בזמן אמת, כי בגדול קיבלנו מנה די שווה במנתה, אוקיי? לשירות צבאי בזמן אמת, לשנתיים בערך.
שמרגיש כמו 2500 שנה.
בשתי
גם בזמן אמת.
לא, פשוט כשהגענו לעונה הרביעית, זה באמת כבר היה מספיק זמן אחרי סגת הצבא של מור.
כן, היה לנו בעצם את הקורונה באמצע שעיקבה את יציאתה של העונה הרביעית, היא נכתבה כאילו קצת אחרי השלישית, כמו שהגיוני.
היא הייתה אמורה להמשיך ישר אחרי עונה 3. עונה 4, מסיימים את הסיפור בעודו.
והיה קורונה, וכולם פשטו רגל, ואז הייתה הפיכה משפטית, ועכשיו אנחנו כאן. סתם לא, בסוף הם עשו את הכסף.
לא, מה זה ואז? ואז הכי גדול גם רלוונטי לסדרה. ואז הייתה מלחמה. מה זה די בטוח? אני יודע, העונה הרביעית צולמה במשבר השלישי, במשבר הלאומי השלישי של ישראל, מאז 2019.
כן, הם גם הוציאו אותה ממש מהר, הם צילמו, עורכו מאוד מהר, זה מאוד נדיר, בישראל עורכים מינימום שנה.
פשוט תחשבו שעכשיו צולמה, זה די מטריף לחשוב על זה ככה. האחיות המוצלחות שלי היא סיפור שגם נגמר וגם היה אמור להיגמר לפני הקורונה.
כן.
אוקיי? כאילו גם בטיימליין של הדמויות, ב-2020 של הדמויות. אבל
גם העולם שאין חיות פה.
וכשאנחנו מקבלים אותה עכשיו, זה בעצם עונה אחרונה שהיא אשכרה דרמה היסטורית. אוקיי?
כן.
עבורנו זאת דרמה היסטורית. לחשוב על העונה הרביעית ככה, אני עד עכשיו לא חשבתי על זה ככה, אני פשוט חשבתי על זה, וגם נראה לי שאף אחד לא חשב על זה ככה, כי זה לא זה, אבל אנחנו פוגשים את האחיות המוצלחות שלנו, לפני כל מה שאנחנו יודעים לעבור.
בתקופה ש... הרי הייתה לנו את האשליה שחיינו במערב, ככה אני אוהבת לתאר את התקופה שלפני הקורונה. הכל מדהים, בוא נדבר ערכים.
גם בקורונה עדיין היינו חלק במערב לדעתי.
כבר התחיל קצת להתערער האירוע.
בבחירות, בסבב הבחירות התחיל להתערער האירוע. זה גם האחיות המוצלחות שלנו לא חוו אותם.
לא חוו, אז הם בתקופה של חיפוש עצמי מאוד פריבילגי, שכולנו עשינו לפני שהמציאות תקטה לנו בפרצוף, מספר רב של פעמים מעולם לא הפסיקה.
אגב, ככל זה נוגע לאחיות קטן ופריבילגיות, צריך לזכור שחוגי וארנברג כתבו אותן כסוג של באמת אולי נגיעונת קלה מעל מעמד הביניים, כאילו, כי הרי לנטלי יש את החופש, כאילו עדיין החבל שההורים שלה נתנו לה, מספיק לה כדי שהיא תהיה תל אביבית שמחפשת את עצמה, בלי ישר להתפשר ברגע הראשון על עבודה שתכניס לה מספיק כסף. היא תמיד תצטרך לחיות, היא עדיין יכולה להרשות לעצמה לחיות בדירת שותפים פגרת כזו.
היא מתעלקת כלכלית על סובבים אותה שאינם ההורים שלה, שהם לא מחויבים לה כי הם החליטו להביא אותה לעולם.
בגלל זה, אני חושב שבעונה הרביעית, קודם כל, העונה הרביעית שייכת למור. ובמובן הזה, כשאנחנו מדברים על העונה הרביעית כסוג, כדרך לסגור את סגת האחיות המוצלחות שלנו, מבחינתי אין שלנו. כשאנחנו חושבים על זה, וואלה, העונה הזאת יחזבה. כי אני רוצה לקבל סיום כלשהו לדמות של אורית. אורית הייתה חשובה בדיוק כמו מור ונטלי, כולם יודעים את זה.
כן.
היא הייתה חשובה בדיוק כמו מור ונטלי, היא לא קיבלה סיום, היא קיבלה הווה מתמשך.
היא קיבלה סיום. היא קיבלה סיום, פשוט הסיום הוא לא מספק כמו שהיית רוצה.
פשוט רציתי שהיא תעבור משהו לפניו.
היא עברה משהו, היא הכירה במציאות.
הראשונות.
לא, בפרק הזה, היא ממש בפרק הזה.
אבל נו, לאורית מגיע יותר מרבע סצנה שבה היא מכירה במציאות, והמציאות היא שהיא כבר לא יכולה לעשות חודש בהודו.
לחפש את עצמה עד אין סוף.
נכון, היא לא יכולה, וזה בסדר. רציתי שהיא תקבל פרק שבו היא מבינה את זה לפחות. לפחות פרק, אם לא פשוט שני קווי עלילה בשני פרקים, אוקיי? שגם זה לא הרבה.
כן.
ושוב, זאת הטענה העיקרית שיש לי נגד, שהיא כאמור באמת מחמאה לאחיות המוצלחות שלי. אני לא קיבלתי מספיק מהסדרה הזאת, לא קיבלתי מספיק מהסיפור הזה. אני רציתי שהן יעברו יותר, כי רציתי לקבל כן. אותן יותר, כי נהניתי איתן, כי הכרתי אותן, וזה באמת הסוד של איך שחוגי את ארנברג כותבות דמויות, וקיבלנו את זה גם במי שמע על חווה ונאווה.
אל תכניס אותי שוב לבור הזה, אני לא מסתכסכת איתה שוב, היא אמרה שהיא זוכרת את כל מי שאמר דברים רעים.
אני לא, הדבר הרע שיש לומר הזה, זה שנהניתי ורציתי לקבל מהן יותר.
כל הכבוד.
מגיע לי. זה, אני פשוט...
אני אגיד לך מה, יש משהו, הם כאילו, אם אני צריכה לחפש תמה, זה חיפוש עצמי, זה החיפוש עצמי, זה להתבגר, זה כשאתה מבין שאתה מחוץ לרשות ההורים, אתה בן אדם מזכות עצמך, הטראומות עליך, הסריטות עליך, זה הכל בעיה שלך עכשיו. אתה לא יכול להיות כזה, אבל עשיתם לי ככה כשגדלתי, וזה לא מעניין אף אחד. יש שלב שזה מגיע, שזה לא מעניין אף אחד. זה בעיה שלך עכשיו, לך לפסיכולוג, תפתור את זה. והבעיה היא שהם במובן ריאליסטי מעצבן כזה, המסקנות שלהן הן תמיד נורא קטנות. הן כאילו בלחץ מתבגרות קצת, וגם כאן מה שקיבלתי במיוחד על מור, שהתבגרה קצת, היא בספוילר בסוף, המסקנה הגדולה שהיא מגיעה אליה זה כזה, אני לא חייבת להיות איפה שלא כיף לי. שזו מסקנה מדהימה, אבל
זאת מסקנה משנת חיים. זאת מסקנה, כי אגב, אני קיבלתי את זה כמסקנה לפני האחרונה של מור. כי המסקנה האחרונה מגיעה בשני שוטים. כי שוב, אוקיי, יש מסע שלם שמור עוברת בסרט בין 100 דקות הזה.
כן.
היא לומדת שיעור שלם, היא יוצאת להודו במטרה לקבל את כל מה ששמח בעולם, והיא מגלה שמאפן שם, כי כמו שהיא למדה בצהל, וכמו שהיא למדה בתל אביב,
היא שונאת ישראלים?
לא, לפעמים מאפן, לפעמים מאפן, זה החיים, החיים הם שלפעמים יהיה לך מאפן, אבל, ואז בעונה הרביעית, תני לי שנייה עם זה.
כן, כן, לא, יש לך גם מאפרה גם שם.
תודה. ובעונה הרביעית, היא מבינה שכשמאפן לך, את יכולה לקום וללכת, ואל תדאגי, וזה השוט האחרון של הסדרה כולה מראה, וזה בעצם המסר שאנחנו חייבים לקראת השקופית האחרונה.
השקופית שוברת.
אז רגע, שנייה. אנחנו רואים תמונה מאוד סימבולית של צב ים, שהולך עם הגורים שלו, אני חושב, ואנחנו מבינים באמצעות התמונה הזאת, אני לא עכשיו אעשה ניתוח שלם, שבסוף מור תגיע לאן שהיא צריכה להגיע. כי כולנו כנראה בסוף נגיע לשם, או שנעבור שם, או שנעבור שם, ואז נאבד את המקום הזה, ואז נמצא אותה שוב, ואז נמצא משהו שקרוב לו. זה החיים, וזה בסדר וזה יפה. האם אני הייתי רוצה שנקבל רמז למקום הזה? כן, ברמות.
בחירה נורא מעניינת צווי ים, כי צווי ים, הרוב לא מגיעים למים בכלל, ואלה שכן מגיעים למים, הרוב לא שורדים עד כאילו את הקו חוף הראשון, אז זה בחירה בחיה שאיך שהיא בוקעת מהביצה, זה בום, תמותה. אז זה בחירה נורא, אש, אוקיי, אש. זה הדבר שאין לי בצד שלך של החדר. אני מנסה תמיד שהצד של האורח יהיה מותאם משון גם.
אוי, זה מאוד נחמד, נסיד לך מגי.
אנחנו הפודקאסט שמותר לעשן בו.
זה מדהים אגב, בגלל שאני באתי לפודקאסט מעונב בתאגיד. יש לי פודקאסט בתאגיד, שמו בלוקבאסטר, ואני ממליץ לכם בחום להאזין לו. בקיצור, שם אנחנו צריכים להיות מאוד סחים, ואני מאוד מכבד את זה. זה פעם אחת שרציתי לעשות שוט ערק, אבל חוץ מזה אנחנו מאוד צחים, ואני מכבד את זה, ולכן זה נחמד להיות בפודקאסט אזרחי, שבו פשוט אפשר, כי אוקיי, אני בן אדם בעולם.
פודקאסט אזרחי, וואו. כל פעם אומרים שיש יותר מדי פודקאסטים, ואיכשהו הם ממשיכים להיות עוד מהם, אז אני לא מבינה. לא משנה, חזרה לצבים שלנו. הרי אני בטוחה שחוגי את ארנברג יודעות את הסטטיסטיקה על הצבים. אוקיי, כאילו זה לא נראה לי מסוג אנשים, אתה יודע, לא נראה לי מסוג אנשים שלא יגגלו את המטאפורה שלהם. ועדיין הבחירה הזאת, כאילו הם אומרים, אתה תגיע, אם יהיה לך ידיד אתה תגיע.
נכון, והרי באותה מידה אפשר להתייחס, להסתכל גם על מה שקורה באמת כמה שניות לפני הפריים האחרון הזה, שזה החיות הולכות יחד.
כן.
כי תמיד יהיה להן אחת את השנייה. אגב, במובן הזה, מה שקצת בייס אותי ברמת עוד קו הלילה שלא קיבלנו את הקתרזיס שלו, זה שאנחנו לא יודעים אם ליזו ומורי שערו חברות, אני נורא אוהב שהסדרה מפמפמת לנו שהן מקפידות לשמור על קשר אחרי הצבא.
משארו.
אני יודע, אין לי ספק, אבל רציתי לקבל גם את זה, בגלל שהרי הסדרה הזאת אומרת, הרי החיות וחברות זה קשר אחר. מור יכולה לא לשמור על קשר עם ליזו, בלי שזה יהיה דרמטי במיוחד. זה מאוד קשה, לא, בטח בישראל, ושוב, זאת סדרה כל כך ישראלית, שזה מה שכל כך שובר בשקופית האחרונה שלה.
כן.
זאת סדרה כל כך ישראלית, שאתה יודע שאם את לא בקשר עם אחותך, כשאתן גרות במדינה שבה באמת סביר להניח שאו שתגורו באותה עיר, או שתגורו במרחק של משהו כמו חמש שערים אחת מהשנייה, וזה...
אותו מחוז, כן.
שעה וחצי, שעה. באוטו, מחבט לך, תתחיל להגיד שלום לאחותך.
אם כי זאת מדינה שאנחנו נוטים בה להסתכסך עם בני משפחה, יפה יפה.
כן, נו, ואנחנו מקבלים דרמות משפחתיות על זה, אבל מה שיפה, כי כאילו, אוקיי, ישראל אוהבת דרמות משפחתיות.
כן, חיים חמולות.
כאילו תמיד אהבה את זה, תמיד תאהב את זה, בכל פורמט שהוא, זה יכול להיות סרט בורקס, זה יכול להיות מחזמר, זה יכול להיות קומדיה, זה יכול להיות טרגדיה. אבל אנחנו נמצאים בתא המשפחתי הזה, משפחות מיידיות. ושוב, אין לנו בארץ כל כך, למרות שאנחנו כן טובים בלהיות חברים, אין לנו סדרות חברים. לא הרבה.
החברים של נאור.
נכון. לא, אוקיי, יש לנו כמה. לא, את יודעת מה, אני סתם הגזמתי, יש כאלה.
לא, אבל יש הרבה יותר משפחה. זה פשוט כי אנחנו חיים בחמולות, גם כשהחברים טובים, אתה לא אומר, הוא חבר הכי טוב שלי. זאת אומרת, זה משפחה שלי. זה יותר ממשפחה שלי.
נכון, כי זה
כן
נכון.
כי הכל אצלנו נתפס. אני חושבת שזה גם קשור ליהדות באיזושהי רמה, או לא יודעת, לבנטיניות.
ליהודיות אולי.
כן, אבל גם באזור חיים בחמולות. גם יהודים חיים בחמולות, וגם האזור פה, הערבי, חיים בחמולות. אז מהבחינה הזאת, זה תמיד דרך הפריזמה של התא המשפחתי, בדרך כלל המעיק. זאת אומרת, אם אני לוקחת את זה שנייה, כמה צעדים מצידה לזגורי אימפריה, אז התא המשפחתי שהוא תמיד שם, והוא תמיד תומך בך, הוא מעיק עליך, הוא עוטף אותך.
ולכן בישראל אנחנו מקבלים משפחות לא תפקודיות, שנשארות משפחות, כן? פשוט כאילו, הכל חרה, באמת, הכל נורא, הכל נורא.
לפעמים שבורות וייב.
את יודעת איזה חוויה מפוצצת מוח הייתה לי במסגרת בלוקבאסטר?
דבר.
אני ראיתי לכבוד פרק שהקלטנו עם הבמאי דרור שאול, עשינו ספיישל קיבוצים, עשינו ספיישל קיבוצים לכבוד שבועות, והקלטתי פרק עם דרור שאול, כי מבחינתי הוא הבמאי הקיבוצניק הגדול, את היום הזה ערך יובל אביבי בצורה ממש מעוררת השראה, וראיתי לכבוד הפרק את אדמה משוגעת, בפעם הראשונה בחיי, עכשיו, כי כאילו, אוקיי, באופן כללי לבלוקבאסטר, אני ברוב המוחץ של המקרים, קודם כל הראה לפחות סרט אחד לקראת הפרק, כאילו, אם אני לא ראיתי את הסרט שמדברים עליו, אז כמובן שהראה אותו, זה לא שאלה, זה נתון, ולדרור שאול רציתי לדבר איתו על אדמה משוגעת ועל מבצע סבתא. את מבצע סבתא אמרתי, אוקיי, אין לי זמן לראות כל כך הרבה סרטים, ומבצע סבתא...
הוא 50 דקות.
לא, אז סבבה שהוא 50 דקות, הוא צרוב לי ב-DNA.
פר.
אין שום צורך שאני אראה אותו. זה קורה לי כשאורחת או אורח בוחרים את ילדות רעות, או את ממזרים חסרי כבוד. לא, ספציפית פשוט את ממזרים חסרי כבוד כן ראיתי, שוב, בעיקר כי מותר לי ליהנות מדברים טובים. אבל פורסט גאמפ, כשאלה לב בחרה אותה, אמרתי, אוקיי, סליחה, הסרט הזה, אני מכיר בעל פה. אני יודע, מכיר כל פריים מפורסט גאמפ, די, לא צריך עוד פעם.
אני פעם באיזה חצי שנה רואה אותך רב על הנושא של ג'ני עם אנשים בטוויטר.
אני נורא אוהב אותה.
אנשים כועסים עליה, אתה אוהב אותה.
אני אוהב אותה, היא קורבן של הנסיבות, ואגב, זה פשוט כאילו, על זה פורסט גאמפ מספר, אם הנסיבות לטובתך, אתה תצליח גם אם אתה פורסט גאמפ, אם הנסיבות לרעתך, את טיפלי, גם אם את מהממת, כמו ג'ני המהממת, היא אישה מקסימה, היא מתוקה, היא חכמה. הנסיבות היו לרעתה.
חוו על הקוקאין, מתמאה,
כאילו,
צימה.
זה, וגם כאילו, יש בזה אלמנט, אני חושב שהוא מאוד מגדרי ויפה. לא, סליחה, מאוד אפילו אשכרה פוליטיקת זהויות, יפה. כי פורסט גאמפ, בפורסט גאמפ, הוא לא רק כאילו איש בעל מוגבלות. לא, הוא לא כזה בעל מוגבלות כל כך אפילו, יעני, הוא בסופו של דבר מאוד תפקודי.
כן. לצרכים שהוא נדרש.
יש לו מגבלה, והמגבלה הזאת היא שהוא לא חכם במיוחד. אין שם שום הגדרה קלינית בסרט הזה.
אם אני...
אומרים IQ נמוך. אוקיי,
סבבה. הוא מקנמר אידיאט. הוא מהאנשים האלה שנשלחו למלחמה כבשר תותחים, ממש בהגדרה.
אבל, וזה מה שפורסט גאמפ באמת אומר, כי זאת, וזה, זה, זאת גבעה שאני כאילו בהתחלה כשראיתי את הסרט, אמרתי, נראה לי שאני עומד לראות, כי הייתי ילד מתוק, מתוק, מתוק. באמת, שקרא ערכים בוויקיפדיה על הסרטים לפני שהוא ראה אותם.
מה שצריך.
קראתי את המילה סטירה, אמרתי, אוי, זאת דווקא מילה חכמה, אני עומד לשייך אותה לסרט הזה. ולכן, אנשים באמת נוטים לבטל את הסטיריות של פורסט גאמפ, ולומר, די, נו, זה סרט שהוליווד מוכרת לך זוהר, הוא פשוט עשה מאות מיליוני דולרים, זאת המטרה וזה מה שהוא השיג.
הוא קצת משכתב את ההיסטוריה האמריקאים.
מעניין לי את התרמה. בסוף, בסוף, מה שפורסט גאמפ אומר זה, היי, זה האיש הזה, הוא לבן, הוא גבר, הוא סטרייט, הוא לא חכם במיוחד, אבל בואו נשלח אותו למסע לאורך אמריקה ולאורך ההיסטוריה האמריקאית של 40 השנים האחרונות, 50 השנים האחרונות.
שוב, אני לא מקבלת את זה כהיסטוריה אמריקאית.
שנייה, לא, סבבה, זה פיקשן, הכל טוב, זה מיתוסים, זה מיתולוגיה, זה מיתולוגיה אמריקאית. מהמם, אוהב את זה. ואז לידו שולחים למסע את ג'ני, שהיא, יש הנתונים רק קצת פחות טובים, כי שניהם עניים, פשוט לפורסט יש אמא שאוהבת אותו, ולג'ני יש אבא
שמתעלל
בה. ומשם הם יוצאים לאותו מסע, אבל ג'ני האישה נופלת לכל מה שאישה יכולה ליפול אליו ב-50 השנים האלה. פורסט, אגב, גם נופל למקומות לא קלים, כאילו הוא מגיע למלחמה, זה המקום שאליו שולחים גברים בתקופה הזאת. נשים, אתן תסתדרו בלהיות אישה, גברים, תילחמו. אף אחד לא לקק דבש. אבל פורסט, שרד את המלחמה.
כן.
ולצידו, במלחמה הוא פוגש, לראשונה בסרט, גבר שחור.
בובה.
בובה. ובגלל שאנחנו, במה שהוליווד האמריקאית תמיד מכתיבה לנו, הגבר השחור הזה ימות. כי זה מה שאמריקה נותנת להם. אז הגבר השחור מת, האישה הלבנה חיה וסובלת, ופורסט נהיה מולטי מיליונר. אבל בגלל שזה סרט הוליוודי, וזה הסרט ההוליוודי המושלם.
ההוליוודי.
כאילו זה בגדול, הקוסם ארץ עוץ, ואז עוברות 60 שנה, ואנחנו 54 שנים, 55 שנים, ואנחנו בפורסט גאמפ. זה הקפיצה.
כן.
אלה שני ההוליוודים הדפיניטיביים.
שזה סרטים מאוד מאוד דומים עם רמה אחרת של הפשטה.
ליטרלי אותם סרטים.
כן, אחד פשוט הרבה יותר הדימוי, כאילו קוסמים, עניינים, והשני הוא פשוט כזה, אין לי כוח דימוי, תראו את הדבר עצמו.
נכון, וזה מהמם. אז כאילו, אז בגלל שזה הסרט ההוליוודי האולטימטיבי, הוא פשוט עבד ממש טוב כסרט הוליוודי. זה סרט הוליוודי מושלם. אתה מתרגש, אתה מריע, אתה שוכח שיש כאן ביקורת נושכת. נוקבת, זוהמת על האמריקאיות, אוקיי? ולכן זה סרט מושלם.
בוא נחזור לאחיות.
כן.
אוקיי, אז הודו. הודו בישראל זה מיתוס בפני עצמו.
נכון. את היית בהודו?
אני לא הייתי בהודו, כי אני בניגוד למור ידעתי שאני לא אהנה.
גם אני. אני רואה שיש לי חברה שחזרה מהודו, מהמזרח, היא הייתה באורות, היא נהנתה והכל. היא חוזרת ואומרת לי, זוהר, היה מהמם, היה זה... אסור לך להיכנס לדלהי בחיים שלך, אני לא מכירה אדם אחד בעולם שיסבול בדלהי פחות ממך.
הם גם, האווירה כאילו שאנשים שהכי נהנים זה אנשים שנסו לשם לעשות סמים, ואני כזה יש סמים בארץ.
תשמעי, יש כאלה שרואים שם את האור, אוקיי? יש כאלה
איזה רואים את האור? הם נטרפים בשכל, בצבא, ואז הם נוסעים כדי כביכול למצוא איזה משמעות חדשה לחיים.
גם אני התרפתי בשכל בצבא, כאילו גם לי מגיע, פשוט אני חוויתי את זה אחרת, אני...
עשיתי שירות לאומי בספרייה.
לא, לי היה צבא, אני לא נהניתי, כאילו זה בהשוואה למה שהחבר'ה עוברים עכשיו,
המתוקים
האלה הם שהלב איתם, ואין יותר חיבוקים ממה שאני שולח להם. אני, היה לי צבא אינטנסיבי, לא כזה אגב, אבל היה לי 208 שכאילו היו דבר בעולם. רציתי ליהנות, רציתי להיות מאושר, אז הלכתי לראות מחזות זמר בניו יורק.
הרבה יותר רגיוני.
אכלתי קאפקייקס, פגשתי גברים הומואים, עשיתי את הדברים מדהימים, וחזרתי הביתה שמח וטוב לבב, כשאני בגדול יודע מה אני רוצה לעשות בהמשך החיים שלי.
זה נורא מעניין אותי, למה דווקא הודו, כאילו... הרוחניות של המקום, יש מקומות רוחניים נוספים, כאילו, אתה יודע, גם אתה נוסע לתאילנד היא מאוד רוחנית. והיא יותר מסודרת מהבחינה הזאת, הוא נפל. נפל היא גרסה כאילו יותר נורמלית.
כן, אבל בו. אז אני נזכר במה שיוצא מהפה שלי, כשאני דיברתי על ניו יורק וקאפקייקס ומחזות זמר. אגב, זה לא היה עכשיו שנה בניו יורק, כן? בניגוד לשנה בהודו. לא, אני הייתי חודש בניו יורק.
זה בערך אותם מחירים, כן?
לא, וזה בדיוק, זאת בדיוק הנקודה. מי שרוצה להיזרק, in the middle of nowhere, ובנוהר מהמם, לא רייקוויק, אוקיי? אלא פשוט באיזו שממה אקזוטית, שהיא תרבות שלמה בפני עצמה, שלא שמעת ולא הכרת בחייך.
מה עם דרום אפריקה?
ואתה רוצה לעשות את זה במחיר טוב בכיס, כאילו בהוצאה כלכלית סבירה, אתה תיסע להודו. אם לא הודו, אתה תיסע לדרום אמריקה. אם לא דרום אמריקה, תעבוד באוסטרליה. אם לא תעבוד באוסטרליה, לא יודע אחי, תעשה משהו באירופה אם אתה רוצה, אבל זה הון תועפות, כאילו עדיף לך כבר הודו או דרום אמריקה.
אנחנו לא הולכים אבל למקומות הפסודו מערבים, כאילו הדרום אפריקה של העולם, אתה יודע, הדברים האלה, יפן, whatever.
את ואני נהנים יותר מתפנוקי המערב מאשר החברה האלה, שזה כדי לומר שאנחנו מפונקים גדולים שרוצים להישאר בעולם שאנחנו גדלנו בו.
אבל למה דווקא הודו? אתה אומר זה המחיר, זה רוחני. גם אני חושבת נגיד על לא יודעת, השמאלנות של האירוע. זה הרי מקום מזעזע מהבחינה הזאת. עזוב שעכשיו הוא נהיה לאומני, יש להם את השיטת קאסטות הזאת, של כאילו, הם ממש גזעית מדרגים אנשים, ואתה לא יכול להתחתן מחוץ לזה.
סבבה, אז לא, אתה לא נוסע להודו כי זה מקום מושלם ואידיאלי, אתה נוסע להודו כי אתה רוצה לחוות אותה, אתה לא רוצה לחיות בה. יש כאלה מתי מעט שמחליטים, ואגב, הם מופיעים בעונה החדשה של האחיות המוצלחות שלי. יש שם אחד עשיר ככוח של, אולי פשוט עשיר ככוח במונחים של הודו, כאילו יכול להסתפק בדירה מהממת בפתח תקווה, באותם מחירים, אבל זה הודו, והודו זה אקזוטי, הודו זה רחוק. אתה רוצה להתרחק מהעולם. אני לא רציתי להתרחק מהעולם אחרי שנתרפתי בצבא, כי לא באמת נתרפתי בצבא, היה לי עולם סבבה, ורציתי להישאר בו, ורציתי לטעום יותר מה שלא חוויתי ממנו מספיק בשנתיים ושמונה האחרות. רציתי תרבות, רציתי ספרות, רציתי אורבניות, אני לא הייתי באורבניות בצבא. את מתארת, כאילו, וגם מה שמעניין זה שכשאנחנו רואים את התרמילאי הישראלי הממוצע בהודו, אנחנו מקבלים כמה סוגים. אנחנו מקבלים את ההיפים, שהם כאילו באותה מידה יכולים להיות בני 30 אפילו, בני 40, והם
באים להיזרק.
הם באים להיזרק, והם יכולים להרשות את זה לעצמם, והם פשוט אנשים מבוגרים שזה מה שהם החיתו. ואז אנחנו חותכים מהר, מהר, מהר מאוד למור. ולאנשים שהיא מסתובבת איתם. וזה, או הישראליות שבאו לעשות כיף, שזה מה שליזו רוצה לעשות, ומהממת, כי זה כל מה שהיא יודעת לעשות, כיף, וכיף איתה, ואין על עדי חב שוש בעולם. מור, טסה שילוני רודמן, רוצה, כאילו, לא יודעת, מה עוד אני אמורה לעשות עכשיו? לעבוד, עבדתי, אני ללמוד, לא רוצה עדיין. אני אהיה בהודו, ונראה, שמעתי שכיף שם.
שמעתי שכיף שם, זה הסיבה שרוב הישראלים נוסעים, וזה שובר אותי.
לא, ושוב, יש ז'אנר שאת כאילו אמרת כבדרך אגב, והנחת שזה מבוסס קנונית, אבל זה לא. וזה סבבה. וזה הבנים הישראלים. אני עכשיו ראיתי שיט בצהל, אני רוצה לשכוח ממנו, אני אסע להודו ואני אעשה שם מלא וויד.
הרבה יותר מוויד, ידידי.
סבבה, פשוט לא רואים את זה בסדרה. כאילו, ואת מכירה את הטיפוס, אבל הטיפוס לא הוסבר לנו במלואו באחיות המוצלחות שלי. בזכות הליהוקים החכמים שלהם, אני פשוט אוהב כבר כמו בן דוד קטן, את עידו טאקו.
בן דוד קטן.
רק שהוא לא קטן, הוא, לא יודע, בחור נחמד אחר. והוא משחק שם, את אחד התרמילאים הזרוקים והסטלנים, ואתה בא לך למחוץ אותו, ואתה כבר מדמיין את מה שאת תראי בחודש הבא כשיעלה הסרט הראשון שלו, הסרט הראשון שלו בתפקיד ראשי, החייל הנעלם. את תראי אותו כאילו, איך בחייל הנעלם הוא אכל חרה במלחמה, רק שלא, כי זה בדיוק מה שהוא לא עושה, הוא בורח משדה הקרב. ואז תשלימי בראש, זה אותו אחד שבאחיות המוצלחות שלי, כבר נזרק אחרי הצירות שלו בהודו. וזה, הכל מתחבר לאיזו ישראליות כזאת, כי זה העניין, גם הודו, וכאילו גם ברמה הכלכלית, רוב הודו צולם בישראל, אוקיי?
כן.
יש כמה צילומי חוץ מקסימים, מהממים, שלהם כאילו נסע הצוות, יחד עם טס השילוני, יחד עם אדם גבאי, שמגלם בחור שהיא פוגשת על החוף בהודו, וזה...
דור כאן נסע, זה מה שאני רוצה לדעת.
מה פתאום?
הטיסו את דור כאן בשביל הסצנה אחת שהוא משחק בלא טוב?
לא הטיסו אותה, אני גם חושב שהוא משחק שם טוב,
בסצנה שמעניין... הספציפית הזאת לא.
מה שמעניין בסצנה הזאת, זה שדור שמופיע שם, וזה באמת משהו שהם לא יכלו להילחם בו, והם לא ניסו אפילו.
סאונד אפקט.
דור, וגם גל תורן לצורך העניין, והאמת שזה נכון גם לגבי ידי חבשוש, וגם, וזה נכון לגבי כל שחקן בסדרה, הם התבגרו בחמש שנים. חמש שנים זה מספר לא מבוטל של שנים, למשל, מה לעשות, דנה סמו, שמגלמת את אורית ועושה עבודה מהממת, כמו תמיד, בשנים שעברו, החליטה להסתפר קצר, עכשיו היא כאילו קרה. אנחנו יכולים ברמה הלילתית לומר, כן, סביר שבשלושת החודשים, ממש אומרים לנו שהסדרה, שהעונה הזאת מתרחשת שלושה חודשים אחרי סוף העונה הקודמת. הגיוני שבחורה בשלושה חודשים תסתפר. ואז יש לנו למשל את עדי חבשוש, שנראית ברמה כאילו קוסמטית, גילאית, אותו הדבר, אבל, וזה כבר הבחנה של מי שרואות את הקריירה של המתקדמת חמש שנים, וזה מה שהופך את האחיות המוצלחות שלי לדרמה תקופתית בעצם, אחד הדברים. אנחנו כבר יודעים שעדי חבשוש הספיקה להופיע בעוד סדרות משלה, שהיא הספיקה להפוך לשם דבר, שההבטחה שלה בשלוש העונות הראשונות התקוימה בעונה הרביעית, עד העונה הרביעית, ולכן אתה, ואתה גם מכיר אותה, כי היא התראינה והיא סיפרה סיפורים, ואתה כאילו מרגיש, והיא עשתה רוקדים עם כוכבים וניצחה, ולכן אתה כבר רואה לה בעיניים, שהיא גדלה בחמש שנים.
בינה, מה אתה אומר?
וזה מהמם.
אתה ביטחון עצמי.
זה מהמם, פשוט זה יוצר כמה חורים מצחיקים בעלילה, כי יש שם שחקנים שלא ננקוב בשמם, שקצת התדלה להם הפדחת. ודור כאן, וואלה, לא תגידו לו עכשיו, תסתפר ותתגלח כדי שתהיה קצת יותר דומה למי שהיית לפני חמש שנים.
כן, דור כאן, אבל תמיד נראה אותו גיל. דווקא מהבחינה הזאת זה עבד לי.
לא, סבבה, פשוט עכשיו יש בלורית בניגוד לזה, זה בן אדם שגם ראינו אותו גדל ומתפתח, כי ב-2019, כשהסדרה הסתיימה, לא היה לו את אחד הפודקאסטים הכי ותיקים ומצליחים בישראל.
וקמפיין למקדונלדס יחד עם יותר.
אנחנו מכירים את הבחור החמוד הזה, לא כולם, לא זה, סבבה, הוא עדיין לא יהודה לוי, זה תני לו עוד חצי שנה.
באמת. יהודה לוי, זה התחרות שלו, חשבתי שיותר כזה.
אתה רואה שם שחקנים שגדלו, וזה מקסים, פשוט זה גם מצחיק, כי עקרונית עברו רק שלושה חודשים, זה מצחיק. עכשיו אני רוצה לדבר על הדמות של, אומייגד, למה שנייה, נטלי, פשוט כי עלה לי קודם לומר דאפי, רציתי כאילו, לא, זאת לא נלי תגר, זאת הדמות, אבל אז עלה לי דאפי. לא.
דמות אחרת.
נטלי. ונטלי היא למעשה הדמות הכי מורכבת שנלי תגר גילמה.
באמת? אני רציתי לחבוט במסך.
נכון, זה אומר שהיא דמות מורכבת. את לא רצית לחבוט במסך כשראית את טוני סופרנו? או את הנה ובנות?
לא אותם כמויות.
או את...
הנה ובנות, כן.
או את ארבלה ב-I May Destroy You, או את מר בשדות...
הנה ובנות, זה נובע מפצע, מה הפצע של נטלי?
תשמעי, השאלה היא, תמיד אפשר תמצית?
כן, כמובן.
תודה, מגי. השאלה היא... כן. תשמעי, השאלה אם אתה רוצה לאהוב את הדמות בשעה שאתה רוצה לחבוט בה. אני חושב שכשאתה אוהב את הדמות בזמן שאתה חובט בה, בזמן שאתה מעוניין לחבוט בה, זה אומר שניצחת במשחק, ושהם ניצחו במשחק.
אבל למה אתה אוהב אותה?
אז אני עדיין לא בטוח שאני אוהב את נטלי, אבל מה שמעניין זה שכאילו בעונות הראשונות כן, אוקיי?
כן. דווקא, אוקיי. אני אלך איתך, אני אלך
בעונות
איתך.
בעונות הראשונות אהבתי את נטלי, בגלל שהבנתי ש-She means well, היא באמת לא בן אדם זדוני, האנוכיות שלה היא אנוכיות שכולנו חוטאים בה, וזה שבסדרה
היא מוקצנת ב-10% כזה.
היא מוקצנת ב-10%, ועבורנו היא מוקצנת ב-50%, כי זה להציב בפנינו מראה, וזה יפה וזה טוב. ובעונה הזאת כבר הפכו אותה באמת לילדה רעה. וזה בחירה מעניינת, כי היא לא מקבלת גאולה. נטלי, נטלי מתעלקת על הטיול הגדול של אחותה הקטנה. היא חובה שם חוויות שאחותה הקטנה לא מצליחה לחוות, כי היא כנראה לא מעוניינת בהן עדיין.
כן.
היא נדלקת על איזה, על הבחור שאירח את מור בנדיבות, היא עושה איתו סקס נהדר, וכאילו, good for her, אוקיי.
כאילו היא קצת מסתבכת עם סוחר סמים.
באמת? שכחתי שהיא הסתבכה עם סוחר סמים.
לא, היא לא הסתבכה, הוא סוחר סמים. הבחור שהיא שוכבת איתו הוא סוחר סמים.
אני לא קיבלתי שהוא סוחר סמים, אבל סבבה, זה שזה עליי. הקטע המתיק? זה עליי, סבבה, שכחת, לא שמתי לב.
אני נותנת שימידן לאנשים זרים כל הזמן, באים אליי הביתה לקחת שימידן.
אז כאילו לי, סבבה, זה גם הסתבכות שהיא סקסית, מה? זה יהיה סבבה שתסתבך, אגב, זה, אם היו עוד 4 פרקים, היינו יכולים לראות איך נטלי מסתבכת עם סוחר סמים. זה היה יכול להיות מגניב נורא. וזה כאילו שוב, זאת הבעיה. לא קיבלתי מספיק, וזה גם באותה מידה הדבר החיובי. אני נהניתי. ונטלי, אבל בגלל שהיא לא מקבלת גאולה, קריא את הפייסל.
כן.
בגלל שהיא לא מקבלת גאולה, היא הופכת לדמות, היא הופכת לאנטי גיבורה אמיתית.
היא נבלית, היא ממש נבלית.
אז שוב, אני חושב שבעולם של האחיות המוצלחות שלי אין נבלים וגיבורים, יש כאילו יש אנשים לא טובים, יש אנשים לא טובים.
ההורים הם נבלים.
אני לא חושב שהם מספיק נוכחים כדי להיות נבלים או גיבורים, אני חושב שהם אשכרה ניצבים בסיפור של הבנות שלהם, אבל שזאת גם בחירה שאני לא בטוח שאני הייתי...
הנטישה שלהם מניעה תעלילה, זה ממש כאילו אנטגוניסט.
נו, סבבה, זה לא... למה אנטגוניסט? זה פטרון ששולח אותם לחיות בפני עצמם. בבנות, זה בדיוק אותה נקודת מוצא, הרי, נכון? בבנות זאת נקודת מוצא זהה, שבה גיבורה, הנה, ההורים שלה מודיעים לה שהם מפסיקים לתמוך בכלכלית יותר, וההורים שלה הם לא נבלים, הם דמויות מורכבות, וממש באותה מידה שובות לב. אמא של הנה, את זה אני אומר אגב, מצפייה בשני פרקים בדיוק, אולי 3, פלוס כל הסצנות עם אלייג'ה, ואני נורא אוהבת את אלייג'ה, לא ראיתי את הסדרה, אבל אני אוהב אותו, הוא סקסי, הוא מצליק.
ראיתי את כל הסדרה, הוא גם בלתי.
נהנה, זה סבבה, לא, אני לא מדבר כמי שחי בעולם הזה. אבל שם, זה כאילו, זה לא הופך את ההורים לנבלים. את אומרת שבאחיות המוצלחות שלי זה הופך אותם לנבלים בעצם?
אני אומרת שזה אנטגוניסטים, הם משמשים כאנטגוניסטים בסיפור, הרי סיפור... בשביל שהוא יעבוד, זה לא משהו שאתה יכול להיבנע ממנו. אתה יכול שלא יהיה נבלים בסיפור שלך,
אבל הם לא אקטיביים בסיפור בכלל.
אתה חושב שאנטגוניסט צריך להיות פעיל?
יש נבלים קלים לאורך הדרך, וגם הם לא נבלים, הם פשוט אנשים לא טובים. שכאילו, מה לעשות? אנחנו נפגוש בחיים אנשים לא טובים. הם לא חושבים שהם לא טובים, הם אולי פועלים לטובת עצמם, הם אולי לא רואים את עצמם, וזה אגב החטא הגדול של, כאילו הם לא רואים מלבד עצמם, וזה החטא הגדול של נטלי.
כן, אבל אתה ניגש לזה מבחינה פסיכולוגית, שהיא לגיטימית והגיונית ועושים.
לא, אבל גם מבחינה דרמטית, הנבלים הקטנים לאורך הדרך, הם יוצרים נקודות התנגדות קטנות.
מי נגיד הבוסית, בעונות המוקדמות יותר?
יש דמויות בוסים לא חיוביות, יש אויב ערכי בתקופה של אורית בלוד, וזה כאילו שוב, זה בעיקר, זה כבר שלב שבו הסדרה אמרה, רגע, שומעות, אנחנו שמאלניות, אוקיי?
לא שמתי לב.
זה השמאל, או זה השמאל, שם שמאל. וגם יש זה, וגם יש כאלה שברמה הרגשית הם נבלים, למשל בן גיגי החתיך.
כן, אנטגוניסט לגמרי.
הוא גם, אבל שוב, מה המכשול שהוא מציב בפני מור? הוא פשוט שובר לה את הלב, וזה קורה, וזה יפה.
הוא מוביל בדברים שהוא עושה שלא מתאימים לנרטיב שהיא בנתה לעצמה, מעניים תעלילה, מהבחינה הזאת.
או למשל, הגבר הנשוי שנטלי שוכבת איתו, גלעד כהנה.
כן, אחלה גלעד כהנה. הדמות של הסוחר סמים בעוד הוא קצת, זה קצת אותו וייב.
אני פשוט לא מרגיש שהוא מכשיל את מור באיזשהו שלב.
את נטלי.
לא, את נטלי אנחנו לא רואים איך הוא מכשיל אותה, היא פשוט שוכבת איתו, כל הכבוד לה.
לא, נטלי אנטגוניסט בעונה הרביעית.
נטלי, פשוט זה השלב שבו אנחנו צריכים להבין, שהיא לא בן אדם קל, שהיא לא בן אדם שבהכרח כאילו מיטיב עם סביבתה. שוב, הייתי רוצה לראות איך היא מקבלת איזשהו קתרזיס של, או, וואי, עכשיו אני מבינה שזה מה שאני. או להבדיל, אני עומדת לחפר על זה. אני עומדת לתת למור משהו נפלא ונהדר. היא לא, אבל היא עדיין אחות של מור, והיא עדיין אוהבת אותה, ומור עדיין אוהבת אותה בחזרה.
לדמות יש מטרת על, היא לא חייבת להשיג אותה. זאת אומרת, לא יודעת אם זה ממש מטרת על, אבל זה הארק, הקו העלילה מתקדם שהן צריכות להתבגר.
ברור שהיא לא חייבת, אבל אני רוצה שהיא תראה...
והיא אומרת, לא, אני לא מתבגרת.
אני לא ראיתי אותה מחליטה את זה, אני ראיתי אותה ממשיכה עם זה, אני לא ראיתי אותה מחליטה להיות פיטר פן.
זה אומר זה לא...
לא, ונדי, היא לא מחליטה להיות פיטר פן. היא פשוט פיטר פן, וזה הווה מתמשך, אני רציתי נקודת סיום שבה אני אוכל לראות את נטלי ולומר, כאן אני משאיר אותך, או עם ההבנה הזאת, או עם כפרה על מה שעשית, או עם מסלול חדש לגמרי. באמת, באמת בא לי לחזור ללמוד קולנוע.
אני אגיד משפט קצת שהוא קופ-אוט, אבל אני אגיד אותו בכל מקרה.
אוקיי.
שסיפור לא מסתיים איפה שנגמר הסיפור, הוא מסתיים איפה שהוא מפסיק לעניין אותנו.
אז זאת, זה
כאילו, זה מסתדר
הגדול,
לי.
החטא הגדול של האחיות המוצלחות שלי, זה שהן סיימו כשהן עדיין מעניינות אותי.
הבנתי, כן, מבינה מה אתה
אומר. אבל אני אגיד
משהו, הוואי, עם לדיים הקבלים, כן.
מה שמצחיק אותי באחיות המוצלחות, לא באחיות המוצלחות, מה שמזכיר לי את קו העלילה של נטלי, זה פתאום מה שקורה בפתאום 30. פתאום 30, וזה הבנתי רק עכשיו, כי אני תמיד הכרתי את הסרט עד נגיד חצי השעה השנייה שלו, כלומר עד השעה הראשונה, פתאום 30 מתחיל כסרט ממש מצחיק וחמוד, על יא, איזה פרמיס מצחיק, היא הגיעה לגוף של עצמה בגיל 30, שזה אגב משחק מדע בדיוני מאוד מגניב, אוקיי? התודעה פרמיס. שלה got unstuck in time, זה כמו בבית מטבחיים 5, זה מגניב.
כמו בבית מטבחיים 5, גדול.
ואז, כשהיא מגיעה לנקודה שאליה היא הגיעה עד גיל 30, היא מבינה שהיא בחרה את כל הבחירות הלא נכונות, ג'נה מבינה שמה שהיא עושתה בגיל 13 הוביל לשרשרת אירועים שהפך אותה לאישה נוראית. זה מה זה המטאפורה הזאת? זה באמת לומר על הדמות שלך. פתאום, בגיל 30, הבנתי שאני בן אדם היום ונורא.
שלהיות בן 13 זה אחלה, זה כשזה גם משהו שהסרט מנסה להגיד שיש לי בעיה עם הפרמיס הזה.
לא, זה ממש דבר נכון ויפה לומר לבנות, לילדות בנות 13.
זה לא נכון. זה לא נכון, הסבל הפנימי בגיל ההתבגרות הוא מאוד מאוד קיצוני, אני מקבלת שהסבל החיצוני לא, בייסקלי לא קיים, אוקיי? אין להם חשבונות ולא יודעת לידה שקטה וכל אחר הזה, אבל הסבל הפנימי אצל בני נוער הוא מאוד מאוד קיצוני, ואני לא מקבלת את זה שזה אחלה גיל, יש לו שני יותר טוב.
זה לא דבר רע, הסבל הפנימי הקטן הזה, הגדול
תודה
הזה.
תודה פרידריך ניטשה.
לא, במובן הזה שאנחנו צריכים לחוות כאב, אנחנו צריכים לחוות שברון לב, אנחנו צריכים לחוות אותו בעוצמות הכי גדולות, כדי שכשהוא יגיע במנות פרופורציונליות, אנחנו ידע לדעת מה זה, אנחנו
כן,
ידע לומר מה זה.
כן, זה טרייל בי פייר, זה חר, שהוא הכרחי, אבל זה לא דבר טוב.
אבל ככה הגוף והנפש יכולים להתקדם, אין אף מחשב שיעקב את זה, אולי יכול לרקח את זה, אולי אפשר לרקח את ה...
לא, לא, אני מסכימה איתך שאין פורמט אחר לייצר בן אדם עם
בסדר.
יכולות.
אז מה זה, הסבל הפנימי?
אבל זה
הפנימי,
לא הופך את זה לבסדר.
הסבל הפנימי, סבבה, זה שם, ותחבק את זה, תיתן לחיים לשטוף אותך.
חכה שזה יעבור, זה העצה שלי.
כאילו...
זה 30 זה אחר, סרט, שאף אחד לא ישקר
זה
לך.
זה סרט מבריק, זה סרט כל כך חכם, וזה לא, זה לא סרט שהוא נגד גיל 30, זה סרט שנותן לך לחבק את בת ה-13 שאתה או שהיית. בדיוק. וזה דבר אדיר לעשות.
ראית שג'ניפר גארדנר התחפשה לדמות שלה מפתאום 30? היא עדיין במידה של הסמלה הזאת.
את יודעת שאני חושב שזה ממש לא נחשב להתחפש?
להתחפש לעצמך מסרט.
להתחפש לתפקיד שעשית, זה פשוט כאילו...
היא שוויצה שהיא עדיין נכנס לסמלה, זה כל מה שהיא עשתה.
תשמעי, מה, היא אחת הנשים הכי... את יודעת מה? את זוכרת את תקופת דמיור?
I do not.
Very demure, very mindful, very
considerate. זה עכשיו נורא חזק, בסלנג גוש.
היה טיק טוק ויראלי של אישה טרנסית, שמראה איך היא מתאפרת בכבדות, ואיך היא מתלבשת גדול מהחיים, ואומרת, you see how I go to work? I'm very demure, I'm very mindful, I'm very considerate. ואז היא מסבירה מה כל זה אומר, איך כל זה משתקף בסטיילינג שלה. ומאז כולם אומרים על עצמם, I'm demure, I'm mindful, I'm considerate.
האוצרות האישית של תכונות האופי שלנו, שהדור שלנו עושה, והדור שמתחתנו עושה, אין לי מושג באיפה זה הגיע, אבל זה מצחיק. כזה, אני demure, נשמע טוב, אני רוצה את זה כתכונת אופי.
demure זה עוד ביטוי לענווה, אני מניח.
ענווה למה, כאילו ראיתי שזה נכנס פשוט ל...
Very considerate.
Urban Dictionary? עשו כתבה על זה, שזה נכנס, מילת החודש,
תופעת הדמיור.
וואי, איזה כיף זה כשאתה לא במלחמה.
אז אני אומר שג'ניפר גארנר אחת הדמיוריות בעצם.
האמת שפרס, זה נשמע שזה נכתב עליה.
היא מאוד considerate, היא מאוד mindful.
אני אוהבת שהתפרסנו לאיזה 30 נושאים, כי זה בדרך כלל מה שעושים בפודקאסט הזה, אבל בואו ננסה לסגור את האחיות המוצלחות, כי העונה הזאת גם סוגרת.
אז שוב, אני חושב שכן התאכזבתי מאיך שנסגרה הסדרה כולה, כי כאילו חשוב לזכור שאנחנו כאן סוגרים אירוע של 4 שנים, של 4 עונות ו-10 שנים. 8?
המון שנים. אני חייבת לציין שמה שיצבן אותך, הקטיעה הזאת, אני תפקעבתי אותה.
מה אהבת בזה?
שהיא השאירה את הדמויות בדיוק במקום שהגיוני להם להיות. זאת אומרת, אורית כזה, זה שהיא כזה, אוקיי, עכשיו אני הורה. ולהיות הורה לפעות זה באיזושהי רמה, אתה כאילו נכנס לקומה, נתראה עוד 4 שנים. זה ממש...
או 18.
כאילו, אתה לא... יש אנשים שממש לא זוכרים את השנים הראשונות, כאילו, שום דבר מזה. כאילו, השנים כמעט. זה הרמה הזאת, זאת אומרת, זה שהיא כאילו מתכווצת, הסצנות גם מתכווצות, זה כזה, כי החיים שלה מתכווצים, הם כולם הילד.
נכון.
והיא צריכה להפנים את זה עכשיו. וכשהיא מפנימה את זה, נגמר.
אבל שוב, מה שחבל בזה, מה שחבל בבחירה הזאת, שלא קיבלתי סצנה שלה לבד ארוכה, רלוונטית, אינטנסיבית, יעני, אני עכשיו בזה, יעני, המורה שלנו לתסריטאות, אסף ציפור, היה אומר...
המורה של חצי מהתעשייה לתסריטאות, סבבה, שברור לכול... לא, לא, אני מציין את זה בשביל המאזינים.
חבריי.
שתבינו שהוא שיע.
בקיצור,
כן.
אסף ציפור אמר לנו שסצנה צריכה, כדי שנזכור משהו, אנחנו צריכים סריטה בעין. אז כאילו, למה? כי אתה רוצה שכשהמפיק שקרא את זה במהלך יום העבודה שלו, יתפוס אותו איזה משהו, משהו ישרוט לו את העין, וכשהוא יחזור הביתה לאשתו, או שהיא תחזור הביתה לבעלה, או לאשתה, עניינים, הוא יוכל להגיד, וואי, ממי, מה קראתי היום? היה שם תסריט אחד, משהו הוא עובר לרמת גן, ויש קטע שבו ילד מאשים אותו שהוא פדופיל. אז כזה, זאת התורה. לא קיבלתי סרטה בעין עם נטלי, היא עם התינוק, וכנראה שטוב לה.
דווקא, אני פשוט, הריאליזם הזה, זה תופס אותי, כי אני מרגישה שאני כן קיבלתי סרטה בעין, כשיושבת באוטו שם והיא כזה... אולי נסע לאודו ונעשה ככה.
אולי נסע לאודו זה לא סריטה בעין.
לי זה ריש סריטה בעין.
זה שיר של יום חולין.
ובכל זאת, דווקא משהו ביום יומיות הזו, כי זה טרגדיה, כי זו סצנה טרגית.
זה לא סצנה טרגית.
זה סצנה טרגית.
זה לא סצנה טרגית.
זה מופיע באלופה. נדמה לי שבאלופה.
הרגע שבו אחת הדמויות... פודקאסטרים אמריקאים, כשהם ידברו על סדרה אמריקאית, הרפרנס שלהם יהיה הסופרנוס... בטיפול.
לא משנה.
את מאפרת בטיפול, לאהבה בעבר לפינה, או לאלופה.
יש את הרגע שאחת הדמויות, נדמה לי שזה יהודה לוי, אני לא בטוחה. היא מבינה שכאילו, שהבת זוג שלה בהיריון, וזה אומר שהיא לא יכולה לנסוע עכשיו להודו לחודש. וזה סצנה גדולה של, מה זאת אומרת, אני לא יכול לנסוע, כאילו, אתה רוצה לנסוע להודו לחודש? לא, אבל אני רוצה שתהיה לי את האופציה.
זה לא הדאגות של דמויות בסדרות של יהודה לוי.
זה בדיוק, אבל זה דאגה אמיתית. החלק הזה, כשאתה מביא ילדים,
לא
וכזה,
דואגת,
אני לא שייך לעצמי יותר.
ואז אומרת, לא.
אני, זה לא חושבת, זה היה בעיניי, אני תפסתי את זה כיותר, כי היה שם המון סאבטקסט, אבל זאת שאלה, יכול להיות שזה עניין של טעם.
אני רוצה שנדבר על מה שטסה שילוני, אני רוצה שנדבר על מה דעתך על טסה שילוני.
וואו. דבר ראשון, לקחו אותה חצי לשחק את עצמה, אנחנו יודעים שהיא גם לועקה כזה, כי היא מלצרה את... חוגי את ארנברג, בזמן שהם עבדו על הסדרה, והם היו כזה, את בדיוק מור.
וליעקו אותה.
כן, גם אחותה היא אגר שילוני.
וטס בעצמה הייתה מועמדת לאופיר בגיל 12.
כן, אין לי מושג, ובכל זאת יצאה כמלצרית. חצי משחק את עצמה, יש בה משהו נורא אפתי כזה, מיזנטרופי כזה, החיים עוברים לידה.
יש, אני לא חושב שיש שם אף אחד שאני הייתי רוצה שתהיה חברה שלי. אפילו לא כל כך בקטע רע, פשוט כאילו זה לא הקהל שלי, זה לא אנשים שאני מעוניין כאילו שיהיו איתי לאורך כל הדרך, אבל הם שם והם לפעמים אחלה,
הם בסביבתך, כן,
לפעמים אחלה, לפעמים בלתי נסבלים, והסדרה נותנת לכל אחת מהן להיות גם וגם. גם אחלה, גם בלתי נסבלת, גם גיבורה, אבל זה קורה לעתים די נדירות.
כן. אבל רוב פשוט החיים כסחים אותם.
וזה קורה.
כן.
אני נגיד זוכר, וזה אפרופו כאילו הארקים שנלי תגר הייתה מקבלת, נטלי, יש סצנה מהממת בעונה השנייה, שהיא תקועה בזוגיות, שהיא לא באמת כל מה שאנחנו רוצים לתת, היא לא שמות תואר מפוצצים או סקסים, כמו מתעללת או רעילה, היא קצת רעילה, אבל היא בעיקר פשוט לא טובה לה. ועם גבר נשוי, והבוסית שלה, שהיא גם אנטגוניסטית וגם לא. זה מה ש... על מזק, אלוהים. את יודעת, אם ישאלו אותי מה המיניות שלי, ויתנו לי להשתמש ביותר משתי מילים, אני הייתי אומר, הומו עד שאל מזק מקבל את תפקיד דרמטי. כשאני רואה את אל מזק משחקת אישה אמיתית מהחיים, איזה דבר את? איזה פרח את? איזה פרח?
היא קצת אייקון לסבי, יש פה מין האייקון,
יש לה משהו מין האייקון, נקודה, אני גמור עליה. כל זה כדי לומר שנטלי תקועה בזוגיות הלא בריאה הזאת, ובשלב מסוים אלמה זק תופסת אותה באיזה בית קפה תל אביבי סקסי כזה, זה כבר עושה לי את זה, היא כזה אומרת לזאתי, היא אומרת לנטלי, את רואה אותו שם? זה שכאילו מרייר על עצמו? גבר בן 80, לפני 20 שנה אני הייתי את, ואני חשבתי שזוגיות עם הגבר הזה תהיה הדבר הכי טוב שקרה לי. מגיע לך יותר. ואז בסוף העונה, כשאותו גלעד כהנה מגיע לעשות לה איזה ניג'ס רציני, אז אלמה זק תופסת אותו ואומרת לו, אתה לא תדבר איתה יותר.
קווין.
אז עקרונית אגב, זה לא עכשיו רגע של, שבו נטלי עמדה על שלה, אבל בעצם כן.
לתת למישהו לעזור לך, למרות שאף פעם לא הייתה לה בעיה כזאת.
אבל זה לתת, זה יותר מלתת למישהו לעזור לך, זה לתת למישהו לראות אותך.
נכון.
זה דבר בעולם. והטרגדיה של נטלי, ושוב, כדמות מורכבת שהיא בפועל פשוט עוד רווקה מתל אביב, היא לא טוני סופרנו, היא לא הורגת אף אחד, היא לא גונבת לאף אחד, באמת, היא גונבת לאנשים כמו שאנשים יכולים לגנוב.
מידד, כאילו, אתה יודע.
כאילו, לא, היא לא מחזירה בבית, כאילו, זה הבן אדם.
כמה חודשים של שכר דירה, זה המון כסף.
זה ברור, אבל זה גנבות מהסוג שאנשים שומרי חוק יכולים עוד לכאורה to get away with.
כן, חריות חברתית, אבל כן.
סבבה, זה הבן אדם, במהיראה זה הבן אדם, במיטבה היא יכולה, בינתיים רק לתת לאל מזק לעזור לה, באמת, אם יש משהו שאני מאחל לעצמי, זה שאני יודע לתת לאל מזק לעזור לי.
או, נראה לי מקום טוב לסגור, אבל יש עוד אגף אחד לפרק, בטח. שבו אנחנו נפרדים מדברים. אני אומרת, בוא ניפרד ממקום שאנשים נוסעים אליו לטיול אחרי צבא, שאינו הודו, כי כבר חפר.
זה הקטגוריה שאת רוצה לתת למה אנחנו נפרדים,
כן,
ממה אנחנו נפרדים?
כן, כל אחד נפרד מדבר אחד. אז אני רוצה להיפרד, מאוסטרליה, כי יש כמות פעמים שאתה יכול לראות את השונית הגדולה לפני שזה נהיה משעמם, וזה מקום ענק שלא קורה בו כלום. אז על, מיותר.
אז אני רוצה לציין, אני לא רוצה לפסול אף יעד גדול, אני רוצה לפסול נקודה ספציפית. יש איפשהו בברזיל, אולי בריו, ושוב, אני לא פוסל את ריו, ואני לא פוסל, בטח שאני לא פוסל את ברזיל, פוסל גרם מדרגות אחד, שאני רואה בחשבון אינסטגרם של כל אחד מבני המחזור שלי, ראיתי אותו בגדול, בממוצע אחת לשבוע, אחת לעשרה ימים, בין 2018 ל-2022. לא מעוניין לראות את גרם המדרגות הזה יותר, לא מעוניין לראות אותו גם כשאני גולל אחורה בתמונות שלכם, כאילו כדי לראות איפה שירתתם בצבא או משהו, לא רוצה לראות אותו, לא רוצה, זה, אני מבקש שתמצאו יעדים חדשים.
חבר'ה, בשביל מה עושים את הסיור אומנות רחוב? בשביל שיהיה לכם מקומות יצירתיים לעשות בהם תמונות?
לא רוצה לראות את התמונות האלה,
עדיף על המדרגות.
תורידו חולצה.
בעיניי.
נסתכל כנראה כמה
תשבים. פשוט בחוף, בקופה קבנה כזה.
איזה חוף שאתם רוצים? בינתיים אני לא יכול לחשוב על חוף ספציפי שנמאס לי לראות בו אנשים בלי חולצה.
אהבתי. טוב, אז אני הייתי מגי.
ואני הייתי זוהר.
ואנחנו היינו מרשם לבינג' פלוס זוהר, נתראה.
ואם תוכלו להאזין לפודקאסט שלי בלוקבאסטר בכאן תרבות, ואולי, סתם אומר, סתם ככה זורק את זה באוויר, אם בא לכם מדרג כזה, מה חשבתם, נגיד, אם אהבתם ממש ואתם חושבים שהוא שווה 5 כוכבים, תדרגו 5 כוכבים.
ואם לא 5 כוכבים, אתם לא צריכים לדרג.
או שאתם יכולים גם, נגיד, לתת איזה 4.
4 מוריד לך את הדירוג, אתה לא רוצה שהם ישימו 4.
סבבה, אבל שזה יהיה בין 4 ל-5. 3, אני לא מעוניין בזה. יש 3.5?
אין 3.5.
אז תשמעו, אני נורא אעריך את זה אם לא נרד ל-3, אבל כאילו...
אם אתם מרגישים ש-3, פשוט תשאירו תגובה, אל תיגעו בכוכבים. Don't touch the stars.
תעשו מה שאתם רוצים לנכון. זה אתם, זה איך שאתם בוחרים את הווך את עצמכם לעולם.
רק לא על חשבונך.
תהיו נחמדים, תהיו איתי.
טוב, שוב, אני הייתי מגי, אתה היית זוהר.
אני הייתי זוהר.
אנחנו היינו מרשם לבינג' פלוס זוהר. ביי!
ביי!